הנושא של הפרקים הקודמים היה הבחירה החופשית והמעלה של התשובה. זה כמובן קשור, אין אפשרות לדבר על תשובה בלי שיש לאדם בחירה חופשית. הוא יכול לצאת מתוך המצב הנוכחי שלו למצב אחר. אם הכל קבוע מראש וההתנהגות של האדם היא לא חופשית, אז אין מה לדבר על תשובה. מוכרח, כל מה שקורה מוכרח לקרות. אבל כיוון שיש לאדם בחירה חופשית, אז אפשר לדבר על תשובה. עכשיו, בהזדמנות הזאת, שהרמב״ם עוסק בעניין הזה, אז הוא מדבר בפרקים האחרונים של הלכות תשובה, דיינו בפרקים ח' וי', על המושגים של שכר ועונש. כי זה גם כן קשור לעניין של הבחירה החופשית. הרי הרמב״ם אמר בזמן שהוא חיזק את ההנחה הזאת שיש לאדם בחירה חופשית, אז הוא אמר שאלמלא כן לא הייתה יכולה להיות, לא היה יכול להיות מושג של שכר ועונש. אילו היה האל גוזר על אדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר שמושך את האדם לעיקר תולדתו לדרך מן הדרכים וכולי, איך היה מצווה לנו על ידי הנביאים, עשה כך ואל תעשה כך, היטיבו דרככם ואל תלכו אחרי רשעכם, והוא מתחילת בריאתו כבר נגזר עליו. אז זה דבר אחד, כן? אז אי אפשר לדבר על מצוות. אבל הוא מוסיף, ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק? השופט כל הארץ לא יעשה משפט? כל המושג של שכר ועונש שכל התורה מלאה ממנו, הוא לא יכול להתקיים בלי ההנחה של הבחירה החופשית. כי אם האדם מוכרח על מעשיו, אז אין שום סיבה לתת לו עונש או שכר. לכן, המושגים של שכר ועונש הם קשורים לנושא של הפרק, של ההלכות, להלכות תשובה. וכבר דיברנו על זה פעם, שהרמב״ם בעצם במניין עיקרי האמונה, 13 העיקרים, שזה חידוש של הרמב״ם. הרמב״ם הוא ייסד את המניין הזה של 13 העיקרים. 13 העיקרים יש בעצם שלוש קבוצות. יש את הקבוצה של העיקרים שסביב מציאות השם, ההגדרה של האמונה, איך אנחנו מתארים לעצמנו את המושג של האלוהות. אחר כך יש את הקבוצה של העיקרים שעוסקת בתורה, תורה מן השמיים. והקבוצה השלישית עוסקת בענייני שכר ועונש. אז בתחילת הספר, תחילת משנה תורה, הרמב״ם קבע הלכות יסודי התורה. מה זה יסודי התורה? זה בעצם הדברים שהם עיקרים, העיקרים של האמונה. ושם הוא עוסק בקבוצה הראשונה ובקבוצה השנייה. הוא עוסק בעניינים של מציאות השם, והוא עוסק בעניינים של תורה מן השמיים. אבל הוא לא עוסק בנושא של שכר ועונש. הוא לא עוסק בנושא של שכר ועונש, אלא דחה אותו להלכות תשובה. אז דיברנו על זה בזמנו, שיש הבדל בין העיקרים של מציאות השם ותורה מן השמיים לבין העיקר של שכר ועונש. כי מציאות השם ותורה מן השמיים זה הדבר ההכרחי, זה היסודות ההכרחיים בשביל להתחיל לדבר על מצוות. הרי הרמב״ם בסך הכל כותב פה ספר הלכה, ספר שמסכם את מצוות התורה, משפטי התורה. אז הוא מוכרח להעמיד בראש את העיקרים של מציאות השם ותורה מן השמיים, כי בלי זה על מה מדברים בכלל? מה זה מצוות? מצוות. מי ציווה את המצוות? מה זה מצוות? אז הוא אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, מציאות השם. אחר כך, עיקר גדול, לדעת שהאל מנבא את בני אדם, כלומר שיש הקדוש ברוך הוא קשר ישיר עם בני אדם באמצעות הנבואה. ואחר כך הוא מדבר על נבואת משה רבינו ועל מתן תורה, על זה שניתנה תורה. ניתנה תורה, והיא מחייבת אותנו לדורות, הוא מדבר על העניין של אי ההשתנות של התורה. וזהו, ואחר כך הוא יכול להתחיל לדבר על המצוות. כיוון שיש מצווה ויש תורה, אז זה מספיק בתור הנחות יסוד לדבר על, על, על המצוות. העניין של שכר ועונש, כמה שהוא הכרחי לנו מבחינה נפשית לחשוב עליו ולהאמין בו, זה לא ממש יסודי התורה. כי אפשר כאילו לדלג את זה, אפשר להגיד, טוב, ברור שאם הקדוש ברוך הוא ציווה, אז ברור שיש לזה איזה תכלית, זה לא סתם ככה, הוא ציווה באופן שלא אומר כלום בעצם לאדם, לא עושה לאדם לא טוב ולא רע, סתם ציווה. זה ברור שזה לא ייתכן, אם אנחנו מדברים על בורא העולם, על הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מבינים שאם הקדוש ברוך הוא ציווה, אז ודאי שזה קשור באיזושהי צורה לטוב ולרע לאדם. אבל כאשר הרמב"ם מגיע ללכות תשובה, בסוף ספר המדע, והוא עוסק בעניין של הבחירה החופשית, ומייסד יותר חזק את העניין הזה של יכולת האדם לשלוט במעשיו, לשנות את דרכו וכו', אז זה הזמן בשביל לדבר על העניין של הציפייה שיש לאדם, מה בעצם התכלית של כל העבודה הזאת, מה אנחנו בסופו של דבר מצפים שיקרה לנו אם אנחנו נקיים את המצוות. אז כאן הוא מדבר על העיקרים של הקבוצה השלישית שעוסקת בשכר ועונש, עוסקת בנושא של השגחה, שכר ועונש, והוא גם פה לא מסיים את הכל, אלא משאיר גם חלק לסוף הספר כולו, לסוף משנה תורה, דהיינו להלכות מלכים, ששם הוא מדבר עוד פעם על כמה מושגים שקשורים לגאולה, לעתיד לבוא, מסביב לעניין של מושג המשיח, מושג המשיחיות, שהוא קשור להלכות מלכים. וכך, בסיומים של ספר המדע ושל משנה תורה כולו, הוא מכסה את הקבוצה הזאת של העיקרים של שכר ועונש. אז נתחיל לקרוא את פרק ח' שבו הוא מדבר על מה צפון למקיימי המצוות, מהו בעצם קו המטרה הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, והם החיים שאין עמהם מוות, והטובה שאין עמה רעה. הוא שכתוב בתורה, למען יטב לך וארכת ימים. מפי השמועה למדו, למען יטב לך לעולם שכולו טוב, וארכת ימים לעולם שכולו ארוך. וזהו העולם הבא. למה זה כל כך ברור שזה באמת הכוונה של הפסוק, למען יטב לך וארכת ימים, שזה באמת לא מדבר על העולם שלנו, על העולם הזה? הרמב״ם לא מסביר כאן למה זה פשוט, אבל הוא מביא את מה שאמרו חכמים. חז"ל אמרו, מפי השמועה למדו, הוא אומר שזה מסורת של התורה שבעל פה, שזאת הכוונה בפסוק. אבל באמת שאם אנחנו חושבים על זה, אז זה לא יכול להיות אחרת, כי סך הכל, מה התורה אומרת לנו? אם אתם תעבדו את השם ותשמרו את מצוותיו, ותעשו כל מה שכתוב בתורה, אז מה יהיה? אז תאריכו ימים. אנחנו לא חיים באיזה עולם של דמיון, אנחנו חיים במציאות. אנחנו הרי רואים במציאות שהעניין של להאריך ימים זה לא שייך רק לצדיקים. תשאלו כל סטטיסטיקאי מתחיל, ויגיד לכם שהסטטיסטיקה היא שבין אלה שמאריכים ימים יש צדיקים, בינוניים ורשעים. ובין אלה שמקצרים, שימיהם קצרים לא עלינו, יש צדיקים, בינוניים ורשעים. ולא צריך הרבה חוכמה ומדע בשביל לדעת את זה. כל אדם שמסתכל סביבו, הוא יודע שהעניין של אריכות ימים זה לא בדיוק הדבר שמבדיל בין הצדיקים לבין הרשעים. אז מה זאת אומרת שהתורה מבטיחה לאדם? אם אתה תעשה את המצוות ותעבוד את השם כל ימיך, אז אתה תאריך ימים. זהו. אז הוא יחיה 80 שנה, לא 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, או שיחיה 90 שנה, אז זה מה שהתורה מבטיחה לך, תחיה עוד כמה שנים. אז איך אומרים, יש כאלה שיגידו, מויכל טויבס, אני מוכן לחיות 10 שנים פחות, וליהנות מהחיים, לא, למה אני צריך לעבוד את השם, לקום בבוקר מוקדם וללכת לבתיקים? זה אני אחיה רק 70 שנה. זה לא נשמע הגיוני, שמה שהתורה אומרת לנו, זה שאם אתה תעבוד את השם, אז ייטב לך וארכת ימים, פירושו של דבר פה בעולם הזה. לא הגיוני. ולכן, מה שחזל אומרים לנו, זה בעצם דבר מתבקש מאליו, שכשהתורה מדברת על על החיים שתפונים לאדם שעובד את השם, היא לא מתייחסת רק לחיים של החומר, של הגוף, של ה-70 שנה, 80 שנה, היא לא מתייחסת לזה, היא מתייחסת לחיים בתור מושג יותר כללי. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, זה לא יכול להיות שזה החיים המוכרים לנו בלבד. כי בחיים המוכרים לנו בלבד, ההבדל בין הרשעים לצדיקים הוא לא כזה גדול. כמו שמשה רבנו כבר אמר, מפני מה יש צדיק ורע לו? צדיק וטוב לו. רשע ורע לו, רשע וטוב לו. משה רבנו עצמו שואל את השאלה, מה אנחנו צריכים יותר מזה? אם משה רבנו לא יודע, אז אנחנו נדע. אז פירוש הדבר שהקושה הזאת אין עליה תשובה. כי למה אין עליה תשובה? כי החשבון הכללי נעשה בסך הכל, לא במה שאנחנו רואים. אנחנו רואים את ה-70 שנה של העולם הזה, אבל החשבון של הצדק של הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שכר לצדיקים ונפרע מהרשעים, הוא לא ב-70 שנה, הוא בסך הכל, הוא בחשבון יותר גדול של החיים, כאשר החיים הם לא רק החיים פה. יש חיים לאחר החיים בעולם הזה. החיים של הנפש שנשארת קיימת גם כאשר הגוף קלה. זה המושג של העולם הבא. הישארות הנפש. הנפש נשארת גם כאשר הגוף קלה. והחשבון של השכר והעונש הוא חשבון שכולל את שתי התקופות בחיים של האדם. את התקופה של העולם הזה ואת התקופה של אחרי העולם הזה. ולכן כל מה שהתורה מדברת לי, מה אני טב לך, בערכת הימים, צריך להבין אותו במשמעות הזאת שחזל אומרים. לעולם שכולו טוב, לעולם שכולו ארוך, שם העיקר, פה זה התפל. זה לא שאין שכר בעונש בעולם הזה, יש גם בעולם הזה שכר בעונש. אבל הדרכים של השכר בעונש בעולם הזה, כפי שנראה בהמשך, הן מינוריות, הן קטנות, הן לא, זה לא העיקר. זה כאילו אומרים לאדם, אם אתה תעבוד את השם, אז יהיו לך תנאים טובים לעבוד את השם. אבל התנאים הטובים זה לא השכר, התנאים הטובים זה בסך הכל איזה סייאטה, איזה עזר, משהו. שאדם יוכל לעבוד את השם מרוב כל, לא יצטרך לדאוג, לא יצטרך להיות תרות בכל מיני מצוקות, בכל מיני בעיות. אבל זה השכר על עבוד השם? זה לא השכר, זה הכסף הקטן. כאילו, התורה אומרת, אדרבה, שגם בחיים שלך בעולם הזה יהיה לך יותר קל. אבל לא שזה באמת הדבר שהתורה מבטיחה לאדם. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה, ויהיו בטובה זו. המצב של העולם הבא, של הישארות הנפש, הוא מצב של נועם וטובה. ופרעון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלה, אלא יקרתו וימותו. הוא מדבר על רשעים גמורים, כפי שאנחנו נראה בהמשך, שהם בכלל נחרטים, ואין להם המשך, אין להם קיום אחרי העולם הזה. זה העונש הכי גדול. וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו, הוא המת שאינו חיה לעולם, אלא נחרט ברשעו ועבד כבהמה. בהמה, אומר קהלת, מי יודע רוח האדם אולי למעלה, ורוח הבהמה יורדת היא למטה לארץ. הבהמה, הנפש שלה היא לא נפש משכלת, היא נפש חיונית, היא בסך הכל קיימת כל זמן שהגוף קיים, כלומר היא מתפעלת את הגוף. אין גוף, אז אין נפש. אבל מי שהאדם שהוא בעל נפש משכלת, שהוא מסוגל להכיר בשכלו ולהידבק בשכלו אל המציאות הרוחנית, אז אל המציאות הרוחנית, אז הוא יכול להיות קיים במצב שהגוף כבר לא קיים. הרמב״ם יסביר את העניין הזה של הדבקות השכלית, הדבקות הרוחנית, שהנפש מדבקת במציאות של הרוחניים, של השכלים הנבדלים, של המלאכים, של הקדוש ברוך הוא בעצמו, ומתקיימת בקיומם. לעומת זאת, אותו אדם שאין לו שום שייכות, אין לו שום שייכות למושכלות האלה, אין לו שום שייכות לדבקות בקדוש ברוך הוא, אז הוא נחרט, כאשר הגוף נחרט, כמו שהנפש של הבהמה נחרטת. הוא לא עשה עם הנפש המשכלת שלו שום דבר. אז היא נשארה, כמו שהרמב״ם קורא לזה, נפש בכוח, שכל בכוח ולא שכל בפועל. וזהו הכרת הכתוב בתורה, שנאמר, יכרת, יכרת הנפש ההיא, עוונה בה. מפי השמועה למדו, יכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא. כלומר, שאותה הנפש שפרשה מן הגוף בעולם הזה, אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נחרטה. אז צריך להדגיש פה שמה שכתוב, זהו הכרת הכתוב בתורה, זה לא כל כרת שכתוב בתורה הוא ככה, אלא רק כשכתוב, יכרת, תיכרת. על מה כתוב, יכרת, תיכרת הנפש ההיא עוונה בה? על עבודה זרה. בסתם מצווה, את לא תעשה שיש בה כרת, ונחרטה הנפש ההיא, זה כרת בעולם הזה. כלומר, מיטה, מיטה בידי שמיים. הראשונים דנים מה ההבדל בין עונש מיטה בידי שמיים שכתוב בתורה, לבין עונש כרת. כי לכאורה זה אותו דבר. אז יש בזה דיונים. יש תוספות, זה כמה מקומות בש"ס, ראשונים אחרים. בכל אופן, לא על הכרת הזה הרמב"ם אומר שאין לאדם הזה חלק לעולם הבא. הרי אדם שפעם אחת בחיים שלו אכל חלב, הוא חייב כרת. אז מה, אין לו חלק לעולם הבא? חס וחלילה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אומר הרמב"ם בסוף ההקדמה לפרק חלק, אפילו שעבר מן העבירות, מה שיהיה, איזה עבירות שהוא עבר מחמת יצרו, מחמת תאבונו, מה שנקרא מומר לתאבון, זה לא מבטל את חיי העולם הבא. זה כמובן מקטין אותם, זה כמובן נותן לו דרגה יותר נמוכה. אבל לא שהוא נחרט מחיי העולם הבא. מה שכתוב פה שהכרת, שאדם שהוא נענש בו, הוא נחרט מחיי העולם הבא, זה רק כאשר כתוב, יכרת, תיכרת, יכרת, תיכרת, תיכרת בעולם הזה, תיכרת לעולם הבא, וזה נאמר רק על מי ש... כופר לגמרי, כופר לגמרי באמונה, כגון עובד עבודה זרה, כגון דברים אחרים שהרמב״ם מונה אותם, אנחנו נגיע אליהם בעזרת השם, לא היום. אלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה בקיצור, באופן כללי, האנשים שאיבדו את כל הקשר עם האמונה. איבדו את הקשר עם האמונה, לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, לא מאמינים בתורה, לא מאמינים בשכר ועונש. אלה אין להם חלק לעולם הבא. אבל אדם שהוא מאמין, אלא שהוא נכשל פעם או יותר מפעם בעבירות, אפילו בעבירות חמורות, במזיד, הרי חילול שבת ויום הכיפורים ופסח וכמו שהזכרנו מקודם חלב וכדומה, יש המון קריטות בתורה, למדבר קריטות. אז מה, מי שפעם אחת עבר על כרת, אז אין לו חלק לעולם הבא? חלילה וחלילה. הרמב"ם אומר בפירוש, שכל מי שעבר עבירות, יש לו חלק לעולם הבא. אבל עובד עבודה זרה, דהיינו שהוא בכלל לא מאמין בקדוש ברוך הוא, מסלף את האמונה בקדוש ברוך הוא וכדומה, זה מצב של היכרתות גמורה, שהנפש נחרטת ולא זוכה לחיי העולם הבא. עכשיו הוא מתחיל להסביר קצת יותר בהרחבה מה פירוש עולם הבא. העולם הבא אין בו גוף וגבייה, אלא נפשות הצדיקים בלבד ולא גוף, כמלאכי השרת. הואיל ואין בו גביעות, אין בו לא אכילה ולא שתייה, ולא דבר מכל הדברים שגופות בני האדם צריכים להם בעולם הזה. ולא יערה בו דבר מן הדברים שמערים לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיטה ועצב ושחוק וכיוצא בהם. כך אמרו חכמים הראשונים. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא צדיקים יושבים בעטרותיהם וראשיהם ונהנים מזיו השכינה. הרי נתברר לך שאין שם גוף, לפי שאין שם אכילה ושתייה. וזה שאמרו צדיקים יושבים על דרך החידה, כלומר דרך המליצה. כלומר, נפשות הצדיקים מצויים שם בלא עמל ולא יגע. וכן זה שאמרו עטרותיהם בראשיהם, כלומר, דעה שידעו, שבגללה זכו לחיי העולם הבא, מצויה עמהם והיא ההתרה שלהם. כי עניין שאמר שלמה בהתרה שיתרה לו אמו. והרי הוא אומר, ושמחת עולם על ראשם, ואין השמחה גוף כדי שתנוח על הראש. כך התרה שאמרו חכמים כאן, היא הדעה. דברים הם עמוקים, אבל ננסה להסביר אותם בקיצור. קודם כל הרמב"ם אומר, תדע לך שכשחז"ל מדברים, הם מדברים בדרך חידה, בדרך מליצה. אל תתפוס את המילים כפשוטם. אם אתה תופס את המילים כפשוטם, אתה לא מבין כלום מה שאמרו לך. כשכתוב, צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, אז אל תחשוב שיש שם איזה מעגל כמו בגן ילדים, אם לכל ילד יש על הראש איזה זר, איזה אתרה. צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, זה משל. מהי אותה האתרה? הראש זה המקום של החשיבה, זה המקום של הדעת. המוח, המקום של הדעת. ההתרה שעל הראש, הרמב"ם אומר שהיא מה שהוא קורא השכל בפועל. כלומר, יש לי בראש הכישורים, היכולת להשכיל, היכולת לדעת את השם. הנכבד שבמושכלות זה ידיעת השם, ידיעת אחדות השם, בכל הנלווה לעניין ההוא מן האלוהיות, ככה הרמב"ם אומר בהקדמת המשנה. אגב, אני לא ראיתי פה את הספר של ההקדמות, אז קשה לי קצת לצטט בלי זה.
אולי באמת לעזור לי, תודה.
מה זה עטרותיהם, עטרותיהם וראשיהם? כאשר האדם קונה דעת, כאשר הוא משכיל בפועל, אז יש לו משהו שהוא מעל לכישורים הפוטנציאליים האלה שהוא נולד איתם. אדם נולד עם ראש, כן? כל אדם נולד עם ראש. הראש מסמן גם את היכולת השכלית. אבל איך אני יודע שאדם הזה עשה משהו עם הראש שלו, שהוא הוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל, שהוא למד, שהוא השכיל, שהוא ידע את השם, אז זה אני מציין על ידי זה שאני אומר, יש לו מעל הראש התרה. כלומר, ההישגים של האדם, ההישגים הרוחניים, הם נקראים פה בשם התרה. צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם, כלומר, הם השיגו הישגים רוחניים, הם לא נשארו עם הפוטנציאל, הם לא נשארו עם השכל בכוח, הם הפכו לשכל בפועל, ואותו השכל בפועל הוא נקרא ההתרה, ההתרה על הראש. הוא אומר, הנה תראה שמשתמשים בביטוי משהו על הראש, שזה משהו מופשט, ושמחת עולם על ראשם. פסוק בנביא, אז מה זה שמחת עולם על ראשם? יש על הראש שזה משהו שהוא השמחה? זה מליצה. המליצה משתמשת בדימויים גשמיים. הרמב״ם מדגיש את זה בהרחבה, בהקדמת פרק חלק, גם בהקדמת המשנה, גם בהקדמת מורה נבוכים, שבעניינים מוכנים צריך לדעת לקרוא את דברי חז"ל לא כפשוטם. זה לא כמו בעניינים הלכתיים. בעניינים הלכתיים, הכל כפשוטו. להפך, אם אתה מבין את הדברים לא כפשוטם, אז אתה מוציא אותם מהמיטתם. אתה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אם אתה אומר שמה שכתוב בתורה, להניח תפילין, זה לא תפילין, זה לא ממש לשים תפילין על היד, אלא זה איזה מליצה, אז אתה מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. אבל בענייני אגדה, בענייני מחשבה, להפך, שכתוב ביטוי כזה שהוא ביטוי מגושם, אז אתה צריך להבין, זה לא הכוונה לזה. מה הפירוש שישבו בעטרותיהם בראשיהם, מה הטעם בזה שיהיו להם מטרות על הראש? ודאי שיש פה מושג רוחני. כן, בבקשה. בוודאי, זה מה שאני אומר. בהקדמת חלק הוא מסביר את העניין הזה בהרחבה של שהאגדות בדרך כלל יש להם משמעות מעבר למשמעות הפשוטה של המילים. הוא רצה גם לחבר ספר, הוא התחיל לחבר ספר שבו הוא רצה לפרש את האגדות של חז"ל שהם לא כפשוטם. והוא קרא לו בשם ספר הדרשות, והפסיק לחבר אותו, כפי שהוא כותב כפי שהוא כותב בהקדמה למורה נבוכים, והסיבה למה הוא הפסיק, הוא מסביר אותה, לא חשוב כרגע, כאילו הוא אומר שבסופו של דבר הוא היה מחליף משל במשל, בשביל להסביר את ההגדה שהיא נאמרת בדרך משל, אז הוא מצא את עצמו שהוא אומר משל אחר. הוא כאילו, ההגדות הן לא תמיד נשמעו לו מבחינת הפרשנות, איך שהוא רצה לכתוב את הדברים. אחר כך הוא העביר את זה, חלק מהדברים הוא העביר לתוך מורה נבוכים בסגנון אחר. בכל אופן, הקביעה הזאת שדברי הגדה של חז"ל הם הרבה פעמים לא כפשוטה, זאת קביעה שהוא חוזר עליה כמה וכמה פעמים. וזה חשוב מאוד לכל הנושאים האלה. כי כשמדברים בנושאים כאלה ולא מבינים את הדברים כמו שחז"ל התכוונו אליהם, אלא מבינים אותם בצורה פשטנית, בנאלית, אז זה הופך להיות באמת דברים מגוחכים. בעוד שחז"ל אומרים פה את הדברים הכי עמוקים. אם כן, הנפש שנשארת זאת הנפש שהשיגה הישגים מוכנים. איך משיגים הישגים מוכנים? על ידי לימוד ועל ידי קיום. למה גם על ידי קיום? כי הקיום של המצוות הוא בעצמו מטביע באדם תכונות רוחניות. המצוות יוצרות בנפש מציאות משכלת. לכן הרמב״ם קורא לזה גם הלכות דעות לעניין של המידות. המידות הן הופכות לדעות. האדם שמקיים מצוות הוא יוצר מצב של דבקות רוחנית באלוהות. וזה בלימוד תורה, הצד של הלימוד והצד של המעשה, כשהמעשה הוא בעצם הליכה בדרכי השם, הם משלימים אחד את השני. לכן הרמב״ם אומר, תכלית, זה העולם וכל אשר בו הוא איש חכם וטוב. חכם וטוב מסמל את החוכמה והמעשה, את ההשכלה ואת ההליכה המוסרית בדרכי השם. אז ככל שהאדם משיג יותר, כך ההתרה שעל ראשו הולכת וגדלה, הולכת ומתחזקת. והוא זוכה לזה שכאשר הגוף מת, מתפרק ועובד, הנפש שהיא מהות רוחנית עצמאית, היא נשארת בעולם הישויות הרוחניות, שהוא העולם הבא. רק שנייה נגמור רק את ההלכה הזאת, ומיד תשאל, ומהו זה שאמרו ונהנים מזיב השכינה, שיודעים ומשיגים מאמיתת הקדוש ברוך הוא מה שאינם יודעים והם בגוף האפל לשפל. אדרבה, המעבר הזה העבר הזה מהמצב של חיים גופניים, שהנפש נמצאת קשורה לגוף, למצב של נפש משוחררת מהגוף, הוא מצב של הערה, הוא מצב שהם יכולים עכשיו להכיר ולהבין ולהשיג ולדבוק יותר ממה שיכלו כאשר הם היו בגוף האפל השפל. כן. המעשה, אפשר לומר בדרך השאלה אולי, אבל בדרך קרובה לממשות, שהמעשה יוצר תכונה בנפש, והתכונה בנפש הזאת היא חלק מהמהות הרוחנית שהיא לא קלה, שהיא קיימת, כי האדם, זה לא חשוב כרגע אם הוא זוכר את כל הפעולות שהוא עשה, הוא יצר לעצמו תודעה, כאשר הוא עושה פעולות מסוימות, הוא יוצר לעצמו תודעה. הוא יוצר לעצמו את המצב הנפשי הרוחני של מי שהולך בדרכי השם. וזה דבר שהוא שקול לחוכמה, הוא שקול לידיעה. כמו שידיעה מגדילה לך את התודעה, כך גם מעשה שנעשה מתוך כוונה מסוימת, מתוך מגמה מסוימת, הוא גם כן מגדיל לך את התודעה. אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. כן.
אבל למה בא פה אצל
הרמב״ם,
זה לפני
תחיית
המתים או
אחרי תחיית המתים? הוא לא קשור לתחיית המתים. הוא קורה כאשר הנפש נפרדת מהגוף. בלי קשר למושג של תחיית המתים. תחיית המתים תהיה פעם, אחרי שכבר העולם הבא קיים. אז אם זה מה שהתכוונת לשאול, אז התשובה היא שהעולם הבא קיים לפני תחיית המתים. הרמב״ם גם יגיד את זה, אנחנו נראה את זה בהמשך. ועוד לא דיבר בכלל על תחיית המתים. התחיית המתים במובן הזה של חזרה לחיים בעולם הזה. כאן הוא מדבר על המושג העולם הבא, שהוא עולם הנשמות. כל נפש האמורה בעניין זה אינה הנשמה שהיא צריכה לגוף, אלא צורת הנפש, שהיא הדעה שהשיגה הבורא כפי כוחה, והשיגה הדעות הנפרדות, ושאר המעשים. והיא הצורה שבאר מעניינה בפרק רביעי מהלכות יסודי התורה, היא הנקראת נפש בעניין זה. כלומר, הנשמה שהיא צריכה לגוף, זה הכוח החיים, מה שנקרא הנפש החיוני, או נשמה מלשון נשימה, כן? יש בתורה נשמה שמדברת על בעלי חיים, שמדובר על בעלי חיים. כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו, כך כתוב במבול. כל אשר נשמעת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה. את מי זה כולל? כל החיות ואת האדם. כלומר, נשמה או נשמת רוח חיים, זה לא אומר דווקא דבר גבוה. נשמה יכול להיות במשמעות של נפש חיונית, מה שמחיה את הגוף. מחיה את הגוף, הנשימה והמחזור הדם וכל הפעילות הזאת שאנחנו קוראים לה בשם חיים. אבל זה לא הנפש הזאת שעכשיו אנחנו מדברים עליה. הנפש שאנחנו מדברים עליה היא צורת הנפש. כלומר, אם הנפש היא כמו חומר, השכל לצורה. ככה אומר הרמב"ם בשמונה פרקים, פרק א', שכשהוא מדבר על חלקי הנפש, הוא מדבר על החלקים השונים, והחלק העליון זה החלק השכלי שבו האדם יכול להשכיל, שיש לו הפוטנציאל של ההשכלה. הוא אומר שכל הנפש הזאת עם כל חלקיה היא כחומר, והשכל לצורה. כלומר, שהשכל בפועל, מה שאדם משכיל, זאת צורת הנפש. נקרא מסוף פרק א' בשמונה פרקים. בדע, שזאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה או חלקיה, היא כחומר, והשכל לצורה. ואם לא תיכנה לצורה, תהיה מציאות ההכנה שבה לקיבול הצורה היא לבטלה. והוא אומר, זה מה שאומר הכתוב, גם בלא דעת, נפש לא טוב. זאת אומרת, שמציאות נפש שלא תיכנה לצורה, אלא תהיה נפש בלא דעת, לא טוב. אם יש לאדם פוטנציאל של שכל, והוא לא מממש אותו, הוא לא מוציא אותו מן הכוח אל הפועל, הוא לא קונה דעת, וכמובן שדעת פה זה בסולם הדרגות של הדעת שהוא מדבר עליו בהקדמת המשנה, שהוא כותב, הנכבד שבמושכלות היא ידיעת אחדות הקדוש ברוך הוא. כלומר, יש הרבה דברים לדעת בעולם. אתה יכול לדעת משהו על הנמלים, אתה יכול לדעת משהו על גיאוגרפיה, אתה יכול לדעת משהו על השמש, כל מיני דברים אפשר לדעת. מהו הנכבד שבמושכלות? מה הדבר הגבוה ביותר בידיעות שאדם יכול לדעת? זה לדעת את אחדות השם, לדעת את מציאות השם, את אחדותו, את מה שאנחנו יכולים לדעת על הקדוש ברוך הוא, זה הנכבד שבמושכלות. אז הנפש שהיא נשארת נפש בכוח, שהיא לא מוציאה את עצמה מן הפועל, היא לא מן הכוח לפועל, היא לא מגיעה לדעת, זה מציאות לבטלה, כאילו מציאות לבטלה. ההכנה שבה לכיוון הצורה הייתה לבטלה. אז זה מה שהוא אומר כאן, הנפש שאנחנו מדברים עליה פה, שאומרים שהיא הנשארת לעולם הבא, היא צורת הנפש. זה לא הנפש כפי שאדם נולד. כשהוא נולד, הוא נולד רק עם שכל בכוח, הוא נולד רק עם פוטנציאל של אנושיות. את האנושיות עצמה הוא משיג רק אחרי שהוא קונה דעת. ואותה דעת שהוא קונה, שהיא מגיעה גם להישגים של ידיעת הרוחני, ידיעת הבורא, ידיעת הדעות הנפרדות, כלומר, השכלים הנבדלים, ושאר המעשים, שאר הדברים שקיימים בעולם, זה בדרגה שלישית, היא הצורה שבאר מעניינה בפרק רביעי מהלכות יסודי התורה, היא נקראת נפש בעניין הזה.
אבל מה זה בעצם ויפח ויפח נשמת חיים? למה הכוונה?
הוא נתן לו את כל הפוטנציאל של החיים, כולל החיים הגשמיים, שהנפש מחיה את הגוף, כולל היכולת להשכיל ולדעת את השם. זה הכל ניתן לו בתור הכנה. אבל עכשיו הוא צריך לעשות את הפעולה בשביל להשלים את עצמו. כל עוד שהוא לא משלים את עצמו, אז הוא נשאר נפש בכוח, הוא נשאר אדם בכוח, הרמב"ם קורא לזה. אדם בכוח. בהקדמת המשנה הוא מגדיר את הדברים בצורה כזאת. החוכמה היא אשר תוסיף בעצמותו ותעתיקהו ממצב שפל למצב נעלה, לפי שהיה אדם בכוח ושב להיות אדם בפועל. כי האדם קודם שישכיל אמנם הוא כבהמות, כי אין האדם נבדל משאר מיני בעלי החיים אלא בהיגיון. רצינו לומר בהיגיון ציור המושכלות, והנכבד שבמושכלות ציור אחדות השם מתפאר ויתרומם, ומה שכרוך בזה מן האלוהיות, מהחוכמות האלוהיות. אז הוא אומר, אדם שהוא לא משכיל, שהוא לא עושה בחיים שלו שום דבר מעבר להישרדות גופנית, הוא אדם בכוח. בפועל הוא כמו בעל חיים אחר. מה עושה בעל חיים? שורד, אוכל, שותה, מוליד, נשאר קיים, פיזית. אז גם האדם הזה, הוא קם בבוקר, והולך לעבודה בשביל שיהיה לו מזכורת לקנות את הצרכים הגשמיים שלו, והוא הולך לישון בערב וחוזר חלילה. אז מה בעצם קורה איתו? הוא לא מוציא את הפוטנציאל האנושי מן הכוח אל הפועל, אלא הוא כמו אחד משאר בעלי החיים. הרמב"ם כותב במורה, בפרק ז', נדמה לי, בחלק ראשון, הוא אומר שהאדם כזה הוא בעל חיים בתואר אדם ותבניתו. הוא לא אומר בצורת אדם. היום אנחנו אומרים, על סמך הביטוי הזה של הרמב"ם, אנשים לפעמים משתמשים בביטוי בהמה בצורת אדם. הרמב"ם לא יגיד בצורת אדם. כי צורה אצל הרמב"ם זה הצורה, זה הנפש המשכלת, זה הצורה. צורה זה כבר דבר רוחני. בתואר אדם ותבניתו, כלומר הוא נראה כמו בן אדם. אבל בעצם הוא כמו בעל חיים. זה קשה קצת לשמוע את זה, אבל זה באמת אמירה שהיא תביעה גדולה מהאדם. היא אומרת לאדם, תהיה בן אדם. מה אנחנו אומרים היום כשאומרים תהיה בן אדם? אז אנחנו אומרים דבר שהוא בהחלט נכון, שהתנהגות מוסרית, התנהגות נכונה, היא גם כן חלק מהאנושיות. כפי שאמרנו, זה איש כולל החוכמה והמעשה. אי אפשר לנתק בין העניין של החוכמה לעניין של המעשה. הרמב"ם אומר את זה בפירוש. איש חכם וטוב, זה האידיאל, זה המצב של השלמות האנושית. אז כשאומרים לבן אדם, תהיה בן אדם, כלומר, תתנהג יפה, תתנהג נכון, תתנהג מוסרי. אבל הרמב"ם אומר, בראש ובראשונה, תהיה בן אדם, תשתמש בראש שלך, תשכיל. אחרת, אם אתה לא משתמש בראש, אתה בן אדם בכוח ולא בן אדם בפועל, כן.
יש אמירה שזה יותר גרוע מבהמה, בהמה אין לה פוטנציאל.
נכון. מי שהוא ב... נכון, מישהו... לא רק שהוא לא עושה שום מאמץ בשביל לקנות דעת, אלא שהוא אפילו הולך בכיוון ההפוך, כלומר הוא בעצם מתרחק מהדעת, עושה מעשים שליליים וכדומה, אז הוא באמת זוכה לתארים יותר גרועים אפילו מאשר של בהמה, מפני שהבהמה לפחות עושה את שלה בתום לב, היא לא אמורה לעשות משהו אחר. אבל האדם שהוא במקום לעשות א', עושה את ההפך שלו, אז הוא יותר גרוע מהבהמה במובן מסוים. בבקשה.
הרמב"ם כל הזמן מדגיש את הדעת, את השכל בפועל, אבל האדם שישית שמה, מי זוכר לארבעים? השכל של האדם או האדם כולו?
אז בשביל זה הדגשתי כבר פעמיים, שהחוכמה והמעשה הן הולכות ביחד.
אבל מעשה הרמב"ם מחזק את החוכמה.
אצל הרמב"ם, המושג של השכל או של החוכמה הוא מושג על, זה המושג. אבל אם אנחנו שואלים את עצמנו למה הוא מתכוון, אז הוא אומר את זה בשני מקומות, שלושה מקומות, ביותר משני ושלושה מקומות. הוא אומר שאם ציור המושכלות יחויב להתנהג בהתנהגות מסוימת, להתנהגות שהיא מתאימה למושכלות האלה. וזה בהקדמת המשנה. בשמונה פרקים הוא אומר שהכוח השכלי של האדם יש לו שני תפקידים. א', לדעת את האמיתות, ב', להבחין בין טוב לרע מן הפעולות. זה תפקיד של הכוח השכלי. הכוח השכלי הוא אמור לשפוט את השיפוט המוסרי. אם הוא לא שופט שיפוט מוסרי, אומר הרמב״ם בשם ירמיהו הנביא, אחד תאמרו חכמים אנחנו. אתם לא יכולים להגיד על עצמכם שאתם חכמים. אין. אדם חכם זה אדם שהוא גם כולל את המעשה. אם הוא רק חכם והוא לא מתנהג בהתאם לחוכמה, החוכמה שלו היא חוכמת מה. חוכמה אפסית. כלום. לא שווה כלום. כן. זה אוניברסלי, זה אוניברסלי, בהחלט אוניברסלי, כי אנחנו יודעים שחסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, והרמב״ם אומר שחסידי אומות העולם זה אלה שמקיימים את המצוות שהם חייבים בהם, דהיינו את המצוות המוסריות הבסיסיות, והם גם כן יכולים להגיע להשכלה ולידיעת השם ולעשיית המעשה הטוב. עם ישראל יש לו תפקיד מיוחד, ובהתאם לתפקיד המיוחד שלו ולפוטנציאל המיוחד שלו, הוא גם נדרש ליותר וההישגים של אדם מישראל הם נמדדים לפי קריטריונים אחרים, אבל באופן עקרוני המושגים האלה של להיות איש חכם וטוב או שערות הנפש וכולי הם מושגים אוניברסליים. חיים אלו לפי שאין עמהם מוות, שאין המוות אלא ממאורעות הגוף ואין שם גוף, נקראו צרור החיים, שנאמר, והייתה נפש אדוני, צרורה בצרור החיים את השם אלוקיך. צרור החיים, מקום ששם צרורים החיים. החיים האלה שהם לא מתים. כי מה שמת זה הגוף. הגוף הוא בטבעו הרבה ונפסד, הוא קלה. הנפש המשכלת היא בטבעה קיימת, היא לא נתונה תחת חוקי ההוויה וההפסד. לכן זה נקרא צרור החיים. וזהו השכר שאין שכר למעלה ממנו, והטובה שאין אחרי הטובה, והיא שהתאבו כל הנביאים, וכמה שמות קראו לדרך משל, הר השם ומקום קודשו, ודרך הקודש, וחצרות השם, ואוהל השם, ונועם השם, ואחל השם, ובית השם, ושער השם, כל הכינויים האלה זה הכל כינויים לעולם הבא. והחכמים קראו לדרך משל לטובה זו המזומנת הצדיקים, סעודה. הכל מתוקן לסעודה. וקוראים לה בכל מקום, העולם הבא. כלומר, הכינוי הנפוץ, הרגיל, זה הכינוי של העולם הבא. הנקמה, שאין נקמה גדולה ממנה, שתיקרת הנפש ולא תזכה לאותם החיים, שנאמר, תיקרת הנפש, היא אבונה בה. וזה האובדן, הוא שקוראים אותו הנביאים דרך משל, באר שחת ועבדון, ותופתה ועלוקה, וכל לשון כליה והשחתה קוראים לו. לפי שהיא הכליה שאין אחרי התקומה לעולם, וההפסד שאינו חוזר לעולם. אז ברור שהרמב״ם לא מתכוון לומר שהרשעים כולם יש להם אותו עונש, שהם נחרטים, חס וחלילה. כי אז לקטה מידת הדין, אז אין פה צדק. אדם אחד שהוא היה רק כופר בעיקר, הוא לא מאמין בשום דבר, אבל הוא בן אדם בסדר, הוא לא עושה צרות לאף אחד, הוא לא מזיק, הוא לא מתנהג התנהגויות שליליות במיוחד. חי, כמו שאמרנו, אוכל ושוטה וישן. אז הוא לא יזכה לעולם הבא. אבל הוא ואיזה רשע צורר שרוצח אנשים, יהיו באותה דרגה? שהעונש שלהם יהיה שברגע שהם מתו, אז הם הולכים, הם נחרטים ואין להם זכר וזהו? חלילה וחלילה, זה ודאי נגד מידת הצדק האלוקי. אז יש מושג של עונש על חטאים שהוא הדרגתי, ושכל אחד מקבל בדיוק את מה שמגיע לו. איך הוא מקבל? זה אחד מהדברים שהרמב״ם לא אוהב לדבר עליהם. אולי בניגוד לכמה אנשים בדורנו שאוהבים לדבר על הגיהנום ולהסביר איך בדיוק הרשעים מתהפכים מהבטן לגב, הרמב״ם לא מדבר על העניין הזה של העונש הגיהנום, לא מפני שהוא חושב שאין דבר כזה, להפך חס וחלילה, הוא ודאי חושב שיש דבר כזה והוא גם מזכיר אותו, אבל הוא לא מסביר אותו, כי אין לו עסק בדברים שאנחנו לא יודעים להבין אותם ולהסביר אותם בצורה מפורטת, ואין לנו אלא לחכות שהדברים האלה יקרו ושהם יהיו, אז נדע איך הם קורים. לעומת זאת, המושג של עולם הבא... אז הוא מוצא, והוא מביא את זה בקיצור בהקדמת חלק, אבל הוא לא מעריך בזה. זה מה שהתכוונתי, שבניגוד לאותם אנשים שאוהבים לתאר לנו את הגיהנום, הרמב״ם לא מתאר את הגיהנום, כי הוא מסתפק בזה שהוא אומר שיש עונש לרשעים, ובאמת איך יהיה העונש הזה, ומה מהותו של העונש הזה, אנחנו לא יכולים לדעת. המושג של עונש לנפש הוא בכלל מושג נעלם, כי איך בדיוק הנפש נחרטת, מה היא עוברת, איך המעבר הזה של מהמצב של קיימות למצב של היקרטות, זה הרי יכול להיות כמו שלא עלינו בן אדם בעולם הזה למות, כן? הגוף מת. איך הגוף מת? חז"ל אומרים שיש יותר מ-900 אופנים שונים של מיתה. איך הנפש מתה? יכול להיות שיש יותר מ-900 אופנים שונים. וכל אחד שונה מחברו. אבל זה לא מנהיר לך את הדבר. זה לא עושה לך אותו מובן, לא עושה לך אותו... כי זה רק מליצה כזאת. אם אתה אומר, גם כשאתה אומר שצדיקים נהנים מזה בשכינה, אתה בעצם אומר רק מליצה. אז, אבל פה לפחות אתה לפחות מסביר מה הכוונה, בזה שהצדיקים נהנים מזה בשכינה. שיש באמת איזה תהליך של הישארות הנפש, הדבקות בקדוש ברוך הוא, שהיא בסופו של דבר מצב מאושר, מצב של עונג, מצב של הנאה. מה קורה במצב ההפוך? אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו רק אומרים שזה עונש לרשעים, אבל איך זה בדיוק קורה? אדם שמת, לא עלינו, הוא יכול למות מתוך איסורים קטנים, או יותר גדולים, או עוד יותר גדולים, או בכלל בלי איסורים. אז יש, חז"ל אומרים, מאות אפשרויות שונות של מיתה. אנחנו לצערנו מכירים את זה, כן? כל מי שהולך לבית חולים ומבקר חולים, אז הוא רואה מה קורה. יש חולים שמתייסרים, ויש חולים שמתייסרים הרבה, ויש חולים שמתייסרים מעט, ויש אנשים שהם נפטרים על מיטתם במיטת נשיקה, בכלל בלי ייצורים, הלכו לישון ולא קמו בבוקר, וכדומה וכדומה. אז אם ככה לגבי הגוף, על אחת כמה וכמה לגבי הנפש, אז מה אנחנו צריכים להיכנס ולחטט בכל מיני תיאורים שאנחנו לא מבינים אותם? אבל מה שברור, זה לא רק שהנפש תמות וזהו. צורר היהודים מקבל עונשים כפי שמגיע לו, ואדם פשוט, כפי שאמרתי, שהוא היה אדם שחי כמו בעל חיים, אבל הוא לא עשה רע לאף אחד, אז הוא ימות כפי שמגיע לו. וזה רק הקדוש ברוך הוא יודע איך זה יקרה. לכן הוא אומר, הסוף של הסיפור זה שהנפש הזאת, שראויה להיקרת מהעולם הבא, היא תמות. כלומר, היא לא תתקיים. וזה הנקמה הכי גדולה, שהיא לא תזכה לחיות חיים נצחיים שלהם זוכים כל מי שמימש את הפוטנציאל האנושי שלו. כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, כי כל אחד שעשה משהו עשה, איזושהי זכות הוא קנה, איזושהי התקדמות הוא התקדם, איזושהי הוצאה לפועל של הנפש האלוקית שלו, אז הוא כבר זוכה בה לחיי העולם הבא. שמה תקל בעיניך טובה זו, ותדמה שאין שכר המצוות והיות האדם שלם בדרכי האמת, אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות, ובועל צורות נאות, ולובש בגדי שש ורקמה, ושוכן בעולי שן, ומשתמש בכלי כסף וזהב ודברים אדומים לאלו, כמו שמדמים אלו הערביים הטיפשים, האבילים השטופים בזימה. נותן להם פה בשיניים, לכל אלה שבשבילם הגן עדן זה כל ההבלים של העולם הזה בצורה הכי גואלית, זה בשבילם העולם הבא. אז הרמב״ם אומר מים. אם אתה חושב שזה העולם הבא, שיהיה לך שם אוכל וכו' וכו', אז אתה טיפש גדול. אבל החכמים ובעלי הדעה ידעו שכל הדברים האלו דברי הווי והבל הם, ואין בהם תוחלת, ואינם טובה גדולה אצלנו בעולם הזה, אלא מפני שאנו בעלי גוף וגבייה, וכל הדברים האלו צורכי הגוף הם. ואין הנפש מתאבה להם ומחדמתן ומחמדתן, אלא מפני צורך הגוף, כדי שימצא חפצו ויעמוד על בוריו, ובזמן שאין שם גוף נמצאו כל הדברים האלו בטלים. אין הנאה גופנית שהיא יכולה להידמות באיזשהו מובן להנאה של הנפש. מדוע? מפני שהגוף הוא בטבעו סופי. כל ההנאות הגופניות הן סופיות. הרמב"ם אומר שם בהקדמת חלק שאנחנו נמצאים בעולם גשמי, ואנחנו לא מכירים מה זאת אומרת להימצא במצב רוחני טהור. כל דבר אצלנו עובר דרך המנגנון הפיזי, אבל המנגנון הפיזי הוא בטבעו, הוא בטבעו סופי וגם קצר מועד וקצר איכות, מפני שבן אדם אוכל, נו? אז הוא אוכל טעים, מאוד נהנה מהאוכל. שימשיך לאכול. עוד. הוא ימשיך עוד ועוד ועוד, יתחיל להקיא. יתחיל להרגיש רע, אוי ואבוי, הוא מתחיל כבר להרגיש בחילה, הוא מרגיש לא טוב. אז מה פירוש הדבר? שאין אפשרות בעולם שההנאה הגשמית תמשיך מעבר לגבול הטבעי שלה שהוא קצר. זה המציאות, זאת המציאות הגופנית. אז מה אתה רוצה להשוות את זה למצב שהוא מצב אילאי, מתמיד, לא מוגבל בהגבלות האלה של הגוף? אומר הרמב"ם, אין ביניהם שום השוואה. לכן אותם האנשים שחושבים שההנאות הגשמיות זה מה שצפון להם בעולם הבא, הם טיפשים מטופשים, מפני שהם חושבים שהדברים הקצרים והרגעיים האלה, הם יכולים להיות מושג ששקול למושג של הנצח ושל הקיימות. רק רגע אחד נמצא את זה. דע, כי כמו שלא ישיג הסומה הצבעים, ולא ישיג החרש הקולות, ולא הסריס תאוות הביאה, כן לא ישיגו הגופות התענוגים הנפשיים. הוא דווקא נותן לנו דוגמאות מהחיים הגשמיים שלנו. הוא מדבר על בן אדם שלא עלינו, לא רואה. אז אם הוא לא רואה, אז מה אתה תגיד לו? זה אדום, זה צהוב, זה ירוק. הוא לא קולט מה אתה אומר לו. סריס שלא הרגיש אף פעם את ההרגשה של תאוות המשיכה המינית, אז אתה תגיד לו שזה משהו כזה, זה מין משהו כזה, הוא לא יודע על מה אתה מדבר. דווקא הרמב"ם נותן לנו דוגמאות מהעולם הגשמי, אבל הוא אומר, תיקח את הדוגמאות האלה ותכפיל אותם פי אין סוף, ותגיד לאדם מה זה להיות במצב רוחני, במצב שהוא בלי הגבלות הגוף. אנחנו לא יודעים מה זה. הוא אומר, כאשר יזדקך מאיתנו מי שיזדקך ויגיע לאותה מעלה, לא ישיג את הענוגות הגופניים ולא ירצה בהם, אלא כמו שירצה מלך גדול המלכות לשוב לשחק בכדור בחוצות. הוא אומר, משל, מלך שהוא, יש לו כל טוב העולם שבידו, והוא עסוק בדברים הכי רציניים והכי חשובים, אז הוא פתאום ירצה להיות ילד שמשחק בכדור בכביש. זה יכול להיות דבר כזה? באמת. אין לו מה לעשות. אז הוא אומר, כשאנחנו נכיר מה המעלה הזאת של החיים הנפשיים, החיים הרוחניים, אז כל העניין של תענוגות הגוף זה יהיה בשבילנו הבל הבלים. זה דברים שהם, אחר כך הוא אומר, שאין יחס, התענוגים הנפשיים הרי הם מתמידים, בלתי נפסקים. ואין ביניהם ובין אלו התענוגים יחס בשום פנים. מה זאת אומרת שאין ביניהם יחס? יחס זה כאשר אתה לוקח שני גדלים, ואתה אומר, היחס ביניהם הוא זה חלקי זה. אם יש לי דבר שהוא פי מאה גדול מהשני, אז אני אומר, היחס ביניהם הוא אחד למאה. אבל מה היחס בין גודל סופי לגודל אינסופי? כמה זה אין חלקי אינסוף? אפס. אין יחס. אתה לא יכול להשוות גודל סופי לגודל אינסופי. כותבים את זה במתמטיקה, כותבים שהגבול של אחד חלקי n, כאשר n שואף לאינסוף, הוא אפס. אחד חלקי n שואף לאפס, כאשר ה-n שואף לאינסוף. כלומר, כשאתה רוצה להשוות בין גודל סופי לגודל אינסופי, אתה מגיע ליחס אפס. אין יחס. זה מה שהוא אומר, מה שאנחנו מכירים כהנאות הגוף, לעומת המצב של נפש שהיא משוחררת מההגבלות של הגוף, זה יחס של גודל סופי לגודל אינסופי. זה יחס אפס. אין יחס. אז לכן צריך להבין את הדבר הזה, שאנחנו לא עוברים לאיזה עולם שבו אוי ואבוי, מה יהיה? לא נאכל ולא נשתה ולא יהיה לנו חיי מין ולא יהיה לנו כדורסל ולא כל הדברים האלה. נכון, זה הבל הבלים. כל הדברים האלה הם פשוט דברים שהם חסרי משמעות לעומת המצב האינסופי, התמידי של הנפש שנהנית מזיו השכינה. בזמן שאין שם גוף נמצאו, כל הדברים האלו בטלים. הטובה הגדולה שתהיה בנפש בעולם הבא, אין שם דרך בעולם הזה להשיגה בו ולידע אותה. שאין לנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף. ולאן הוא מתאביל. כלומר, כל מה שאנחנו מכירים בעולם הזה, כולל גם כשאנחנו משיגים משהו בנפש, ברוח, אנחנו משיגים אותו דרך הכלים הגופניים. כי אין לנו אפשרות לחוות חיים רוחניים תיאוריים. גם הצד הרוחני שלנו בעולם הזה הוא מוגבל בהגבלה של הפיזיות, של המערכת הפיזיולוגית. איך אנחנו מרגישים משהו, כל דבר שהוא, אפילו שאני עושה משהו טוב, אני מרגיש טוב על הלב, איך אני מרגיש את זה? דרך המערכת הפיזיולוגית, דרך העצבים, דרך הזרמים החשמליים במוח. אז זה כבר ממילא מוגבל בהגבלה של הגוף. אין לנו דרך להשיג את המצב הזה של נפש שמשוחררת מהגבלת הגוף. אבל אותה הטובה גדולה עד מאוד, ואין לה ערך בטובות של העולם הזה אלא דרך משל, אבל בדרך האמת שנערוך טובת הנפש בעולם הבא, כמו טובת הגוף בעולם הזה למאכל ומשקה, אינו כן. אלא אותה הטובה גדולה עד אין חקר ואין ערך ואין דמיון. זה מה שאמרנו לפני רגע, אין יחס. הוא שאמר דוד, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, פעלת לחוסים בך. וכמה המה דוד והתאווה לחיי העולם הבא, שנאמר, לולא האמנתי לראות בטוב השם בארץ החיים. בארץ חיים. התקווה שלו, האמונה שלו, היא לראות בטוב השם בארץ חיים, כאשר הרמב"ם כבר אמר שארץ החיים זה שם אחד מהשמות שקראו הנביאים לחיי העולם הבא. כבר הודיעונו חכמים הראשונים שטובת העולם הבא אין כוח באדם להשיגה על בוריה, ואין יודע גודלה ויופיה ועוצמה, אלא הקדוש ברוך הוא לבדו. ושכל הטובות שמתנבאים בהם הנביאים לישראל אינם אלא לדברים של גוף שנהנים בהם ישראל בימות המלך המשיח, בזמן שתחזור הממשלה לישראל. אבל טובת חיי העולם הבא אין לה ערך ודמיון. הממרה הזאת היא ממרה של חז"ל בגמרא, שכל מה שהתנבאו הנביאים הם רק התנבאו לימות המשיח. כל מה שכתוב בנביאים על ביהודים טובים, בשורות לעתיד לבוא, להכל במסגרת העולם הזה. במסגרת העולם הזה יהיה זמן שבו עם ישראל ישוב לגדולתו, לממשלה, בזמן שתחזור הממשלה לישראל. אני לא יודע אם בדיוק הכוונה לממשלה שלנו, אבל ממשלה אידיאלית, ממשלה כפי שצריכה להיות, תחזור לישראל, ואז גם תהיה לזה השפעה כלל עולמית. העולם כולו יכיר בעליונות הרוחנית של עם ישראל ובזה שיש מה ללמוד מדרכיו, ונערו אליו כל הגויים ואמרו ויורנו מדרכיו ומלכה באורחותיו וכולי. זה מה שהנביאים מנבאים. אבל להגיד לנו מהי המהות של העולם הבא, טובת חיי העולם הבא אין לה ערך בדמיון, ולא דימו הנביאים כדי שלא יפחתו אותה בדמיון. הוא שישעיהו אומר, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. כלומר, הטובה שלא ראתה אותה אין נביא, ולא ראה אותה אלא אלוקים, עשה אותה אלוקים לאדם שמחכה לו. אמרו חכמים, כל הנביאים כולם לא התנבאו אלא לימות המשיח, אבל העולם הבא, עין לא ראתה אלוקים זולתך. עכשיו, ההלכה האחרונה, עונה על השאלה שנשאלה בתחילת השיעור. זה שקראו אותו חכמים העולם הבא, לא מפני שאינו מצוי עתה, וזה העולם עובד ואחר כך יבוא אותו העולם. אין הדבר כן. אלא הרי הוא מצוי ועומד. שנאמר אשר צפנת, צפנת לראיך, פעלת לחוסים בה. ולא קראו העולם הבא, אלא מפני שאותם החיים באים לו לאדם, אחר חיי העולם הזה שאנו קיימים בו בגוף ונפש. וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה. כלומר, הרמב"ם אומר שהעולם הבא קיים עכשיו. איפה הוא קיים? בעולם הנשמות. כל אדם שעוזב את העולם הזה, מגיע לעולם הבא. העולם הבא הוא לא דבר שיהיה פעם. העולם הבא קיים כבר עכשיו. הוא נקרא עולם הבא מפני שהוא בא אחרי החיים שלנו בעולם הזה. כל אחד שגומר את החיים שלו בעולם הזה, עובר לעולם הבא. בהבדל מהמושג תחיית המתים. שתחיית המתים זה אירוע שמתייחס לעולם שלנו באיזשהו שלב בעתיד. כן. סליחה, יותר בכל בקשה.
נאמר השבת, מעין עולם הבא. כן. אם אנחנו
תואמים, כן, זה נכון, כי המושג מעין הוא בעצם אומר את הדבר הזה, שאתה יכול לדבר על מעין עולם הבא, אתה יכול לדבר על תענוג רוחני, אבל אתה צריך רק לדעת שהוא מעין. אם אתה נמצא במצב של איזה הרגשה עילאית, איזה הרגשה של התרוממות הרוח, הרגשה נפשית, הרגשה נפשית, הרמב"ם גם אומר את זה שם בהקדמת חלק, הוא אומר, תראה, את ההבדל שבין הנאה הגשמית להנאה הנפשית אנחנו מכירים גם בחיים שלנו. אומנם גם ההנאות הנפשיות שלנו הן כבולות למנגנונים הפיזיים, אבל אנחנו מכירים את העובדה שהאדם נהנה הרבה יותר ממצבים נפשיים מאשר ממצבים גופניים. למשל, הוא נותן דוגמה, אדם שמוכן לסבול הרבה, בשביל להגיע לאיזה מעמד מסוים, לאיזה כבוד מסוים. מה זה כבוד? מה זה, מה שמרגישים אותו? משהו שאוכלים אותו? כבוד זה איזה מצב נפשי. אני אקח אפילו כבוד במובן החיובי, כן? אדם ש נגיד, רוצה להיות קצין בצבא. אז הוא יודע, אני עכשיו צריך כך וכך חודשים לטפס על ג'בלאות, לסבול, לא לישון, להתאמץ פיזית, מאמצים קשים. בסופו של דבר אני אגמור את הקורס קצינים הזה, ואז אני ארגיש, איזה יופי, גמרתי, עמדתי במשימה, אני הגעתי לאן שרציתי. ההרגשה הזאת, זאת הרגשה נפשית, זה לא הרגשה פיזית. ואדם מוכן להקריב הרבה הנאות פיזיות בשביל להגיע להרגשה הזאת. אז הוא אומר, אתה רואה, בעולם שלנו, יש לנו הבדל בין הנאה גופנית להנאה נפשית. עושר של בן אדם. מה זה עושר? עושר זה דבר שהוא נפשי, הוא לא פיזי. חתן וכלה שעומדים תחת החופה, הם מרגישים הרגשה מרוממת, למרות שפיזית לא שום דבר, להפך, הם צמו כל היום, הם לא מרגישים כרגע משהו נעים בגוף, הם מרגישים משהו נעים בנפש. אז הנפשיות היא מעין עולם הבא. אתה יכול להגיד שיש לנו פה משהו שהוא מלמד אותנו פחות או יותר מה יכולה להיות הכוונה, אבל זה רק מעין, כי אנחנו נמצאים בעולם גופני. אז כשאומרים ששבת היא מעין עולם הבא, שבת אמורה להיות, כן? זה אידיאל. שהשבת תהיה מצב רוחני, מצב של התעלות, מצב של התרוממות הרוח, מצב שבן אדם מרגיש באמת איזו הרגשה של 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 עושר רוחני, אז זה מעין עולם הבא. כן. נו, יופי, אז הספרדים לא צמים, אבל העושר של החתן והכלה זה לא בגלל שהם אכלו ארוחת צהריים. העומדים האלה.
אז הוא מביא לו למה, כי הוא יכול להבין באמת מה זה מהלכים בין העומדים האלה.
אנחנו בכל החלק הראשון של השיעור דיברנו על העניין הזה של החוכמה והמעשה, הם בעצם יוצרים את המציאות הנפשית, את ההישארות הזאת של
של חיי העולם הבא. השאלה היא אם זו נסיעה למה שהרמב"ם אומר, או שזה לא, או שגם הרמב"ם מסכים.
לא רק שהוא גם מסכים, זה בדיוק מה שהוא אומר. הוא מדבר על זה שהעולם הבא נוצר על ידי ההשכלה והמעשה של האדם בחיים. זה בדיוק מה שהוא אומר. שהמעמד בעולם הבא הוא התוצאה הטבעית של של ההישגים הרוחניים של האדם בעולם הזה.
לפי הרמב"ם שאין מצב שאדם יבין באמת את
זה לא אומר שאדם ירגיש ויחווה את העולם הבא. זה אי אפשר. בעולם שלנו אי אפשר לחוות את העולם הבא. אבל אפשר לקנות את העולם הבא, אפשר ליצור את העולם הבא בדרך של שלמות החוכמה והמעשה. ערב טוב וחודש טוב.